עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כמקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פנבו ויקני, הם על בנים. יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, ומולו עומד עשיו, כפי שהוא הבין מאותם אנשים שהוא שלח לפגוש אותו, מתכונן למלחמה איתו. ויעקב גם מתכונן, בין היתר נאמר פסוק ד', והיה להן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו, עזים 200, ישים 20, רחלים 200, אלים 20, גמלים מניקות ובניהם 30, פרות 40, פרים 10, אתונות 20, עיירים 10. בקיצור, יש פה מצעד של בעלי חיים שונים שיעקב שולח מנחה לעשיו, ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו עברו לפניי, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, שזה גדול גדול יותר. על המנחה הזאת נאמר בחזל בקטע השני, חד עמי דערה, יהודי מהשכונה, פגש את רב הושעיה, ואמר לו, אין אמרת לן, חד המילת הטבע, את אמרת בציבור המשמי, אם אני אגיד לך איזה וורט, איזה דבר תורה קצר, אתה מוכן להגיד את זה בציבור בשמי? אמר לו, מי? תגיד לי מה יש לך לומר ונראה. אמר לו אותו יהודי מהשכונה, כל אותם הדורנות שנתן יעקב אבינו לעשיו, עתידים עובדי כוכבים ומזלות להחזירן למלך המשיח לעתיד לבוא. כל המתנות שנתן יעקב לעשיו, אומות העולם עתידים להחזיר את זה למלך המשיח, שנאמר, מלכי תרשיש ואם מנחה ישיבו, יביאו אין כתיב כאן, אלא ישיבו. אמר לו רב הושעיה אל אותו יהודי, חייך מי אתה ואמרת, אמרת דבר נפלא, ומן שמך אנא אומר לה, ואני אגיד את זה משמך. שאלתנו הראשונה היא, מה יעקב נתן לעשיו? נתן לו חצי גן חיות, נתן לו תיישים, רחלים, אלים, גמלים, פרות, פרים, אתונות. אז מה, לעתיד לבוא, אומות העולם יחזירו לנו את זה? מה, מלך המשיח צריך את הכבשים, את העזים, את התיישים, את הגמלים? המצב הכלכלי של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, יהיה טוב יותר עם הכבשים האלה? ודאי שלא. אז שאלתנו הראשונה היא, למה מתכוונים חזל? שאומרים לנו שלעתיד לבוא, עובדי כוכבים יחזירו למלך המשיח את המתנות שנתן יעקב לעשיו. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. יעקב מתקדם בתוך ארץ ישראל, הוא הרי רוצה להגיע לחברון, לפגוש את אמא, את אבא, את המשפחה, להראות להם, לבן גרתי, את המצוות שמרתי, הנה כל הילדים, כולם, ויש לו כל מיני תחנות בדרך. תחנה אחת כמובן בית אל, לקיים את הנדר, הקדוש ברוך הוא בעצמו כבר אומר לו, קום עלי בית אל, הוא בונה שם המזבח, אחרי שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו את כל העתיד. בהמשך הוא עוצר באפרת האי בית לחם, שם נפטרה רחל בלידתה, ומשם הוא ממשיך כמובן לכיוון חברון, פסוק א' בקטע השלישי, וישא ישראל ויהיה תועלו מהלה למגדל עדר. וזה דבר מאוד מוזר. מה פירוש המקום? איפה זה המקום שנקרא מהלה למגדל עדר? כשאברהם אבינו בונה מזבח בין בית אל ובין האי, אז יודעים לפחות את הגבולות. זה בין בית אל לבין האי. שם נבנה מזבח. אבל להגיד הלה למגדל עדר, כמה הלאה? לאיפה? ישר, 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 הלאה, הלאה, הלאה. לאיפה זה ייקח אותנו? אז מה המקום הזה שנקרא הלאה למגדל עדר? זוהי שאלתנו השנייה. מהו המקום שנקרא הלאה למגדל עדר? שאלה שלישית והאחרונה, מיד לאחר מכן באותו מקום, בהלאה למגדל עדר, והיא בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בילה, פילגש אביו, וישמע ישראל, והיו בני יעקב 12. מסביר לנו רשי, פי דברי הגמרא, מה קרה שם בדיוק. בשכון ישראל בארץ היה, עד שלא בא לחברון אצל יצחק, בארץ ישראל יראו כל אל. מה קרה בין היתר? וישכב את בלהה פילג השבים מתור שבלבל משכבו, מעלה עליו הכתוב כאילו שכבה. ולמה בלבל וחילל יצואב? מה קרה? כשמת הרחל, נתן יעקב מיטתו, שהייתה נתונה תדיר באוהל רחל, ולא בשאר האוהלים, הוא נתנה באוהל בלהה. בלהה הייתה השפחה של רחל. בא ראובן וטבע עלבון עמו. אמר, אם אחות אמי, דהיינו רחל, הייתה צרה לי, מי היה קשה לה, שהאוהל, שהמיטה של יעקב כל הזמן באוהל של רחל, אבל עכשיו, שמתה רחל, שפחת אחות אמי, בלהה, תהיה צרה לי אמי, עוד יותר יהיה קשה לאמא. לכך בלבל יצואי אביו. אז אין ספק, ראובן עשה פה דבר לא ראוי, לקח את מיטתו של יעקב, העביר אותה מאוהל בלהה לאוהל לאה. אבל התורה מתייחסת למעשה הזה בצורה מאוד מאוד חריפה. ויבוא ראובן וישכב את בלהה פילג שביב. אמירה מאוד חריפה. והגמרא אומרת בקטע החמישי, אמר שאול בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. שנאמר באותו פסוק, היו בני יעקב 12, מלמד שכולם שקולים כאחת. אלא מה אני מקיים, הישכב את בלהה פילג שביב, מלמד שבלבל מצאו של אביו. הוא מעלה עליו הכתוב, כאילו שכב אמא. שאלתנו השלישית והאחרונה, למרות המעשה החמור, שעשה ראובן, לא ראוי, לקחת את מיטתו של אבא יעקב מאוהל בלהה, להביא אותה לאוהל לאה. אבל מה ראתה התורה להגדיר את המעשה הזה בצורה מאוד מאוד חריפה, עד כדי כך, ויבוא ראובן, וישכב את בלהה פילג שביב, והיה עם בלהה פילג שביב. אלה הם השאלות. דרך השאלות האלה, בעזרת השם, נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים, מאוד מאוד מעניין, ונראה כמובן איך הדברים מתחברים אלינו מבחינת מעשה אבות, סימן בבנים. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, יעקב מתכונן לפגישה עם עשיו, בין היתר הוא מכין לו דורנות, כבשים, עיזים, תיישים, גמלים. נאמר על זה בחז"ל, שלעתיד לבוא, עתידים אומות העולם, להחזיר את כל המתנות שנתן יעקב לעשיו למלך המשיח. מה הוא נתן לו? כבשים, עיזים, גמלים? מה הוא צריך את זה? מה כתוב כאן? למה מתכוון כמידיעות חז"ל שאומות עולם יחזירו למלך המשיח? מה יחזירו לו? שאלה שנייה, בהמשך יעקב מגיע לאפרתה, דרך אפרתה היא בית לחם, שם נפטרה רחל. לאחר מכן הוא ממשיך, כמובן המטרה היא להגיע לחברון לפגוש את ההורים. הוא ממשיך למקום שנקרא הלאה למגדל עדר. איפה זה? הלאה למגדל עדר. כמה הולכים הלאה, הלאה? איפה זה? מוזר מאוד, אין לזה שום גבולות. לא מפה ולא משם. מה בדיוק המקום הזה? ושאלה שלישית, ראובן, ששם בארץ ישראל מבלבל את יצואי אביו, לוקח את מיטת יעקב, מעביר אותה מאוהל בלהה לאוהל לאה. נקרא בתורה בצורה מאוד חריפה, שכביכול, ראובן היה ביחד עם בלהה שפחת אביו. מהו הסבר לכך? למה התורה כותבת זה בצורה מאוד מאוד חריפה? אלה הם השאלות. נלך לאט לאט ונראה פה באמת דבר מאוד מאוד מעניין. יעקב אבינו, כשעוזב את ארץ ישראל עם הברכות שהיו ראויות לעשיו והיא מגיעות אליו, ויצחק מבין שזה ראוי אליו, ועוד הברכות מאברהם אבינו לפני היציאה שעברו ליצחק, ומיצחק עכשיו עוברים ליעקב, הוא בעצם מבין בדיוק מה המישן, מה המטרה שלו פה בעולם. להחזיק ביד שני דגלים, ולהרים אותם כל הזמן גבוה. דגל אחד, אמת מלכנו. בורא עולם הוא אלוקי השמיים והארץ. אמת מלכנו. דגל שני, אפס זולתו. כל מי ש... חושב שהוא גם אפס. אין, הוא לא כלום. איך אנחנו אומרים בתפילות? וכל הרישה כולה כאשן תכלה. למה דווקא אשן? כי עולה אשן, מה קורה אחרי כמה שניות? אין כלום. שום דבר. לא נשאר זכר. אז אלה הדגלים שאותם צריך להרים יעקב במהלך החיים, בכל המקומות, בכל המצבים. דגל אחד אמת מלכנו, דגל שני אפס זולתו. ובית לבן, לא קל לו, קשה לו, אבל כמו שהתורה כבר מעידה, עם לבן גרתי, אומרים חזל, ותרייג מצוות שמרתי. עכשיו הוא מגיע הביתה, והוא שומע מילה שהוא שלח לפגוש את עשיו, שהוא מתכונן למלחמה, ו-400 איש עמו. מה עושה יעקב? מכין את הדורנות האלה. נאמר על זה בחזל. כשהוא אומר להם, נלכת לאדוני לעשיו בקטע השישי, באותה שעה שקרא יעקב לעשיו אדוני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה השפלת עצמך, וקראת לעשיו אדוני חטא פעמים. חייך, אני מאמין מבניו 8 מלכים, קודם לבניך, שנאמר, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. זאת אומרת, יעקב אבינו עשה פה דבר לא ראוי, כפי שחזל אומרים לנו, 8 פעמים הוא קורא לעשיו אדוני, והוא נענש ש8 מלכים קדמו למלכי ישראל, בגלל האמירה הזאת. ויותר מזה, נאמר בקטע השביעי, וישלח יעקב מלכים, ששמר הכתוב, מחזיק באוזני כלב עובר, מתעבר על ריב לא לא. מי הוא זה? זה יעקב. אמר רב חנינא בר רבי צדוק, אשריו לילוד אישה, שכך שמע מבורו. ראה, כל מה שטבע מבורו, כל מה שיעקב ביקש מהקדוש ברוך הוא, הבטיחו, נתן לו. ועל כל ההבטחות הללו, למרות הכל, הוא משלח ואומר, כה תאמרו לאדוני לעשיו, הרי יפה נאמר, מחזיק באוזני כלב. עובר, מתעבר על ריב לא לא. הוא חזל אומרים, מה אתה מתחיל עם עשיו בכלל? מה קרה? תראו לכם עובר כלב ברחוב. מפחיד. עוברים לצד השני של הכביש. בא מישהו תופס לו את האוזניים. הכלב יתנפל עליו, יאכל אותו. מה אתה מתחיל עם עשיו? מה, איזה עסק יש לך איתו? יומיים קודם, אולי כמה ימים קודם, נלחמת עם שרו של עשיו. והצלחת. היית אצל לבן, עברת את כל הקומבינות, כל מה שלבן ניסה לעשות, נשארת. יצאת ענק. קדוש ברוך הוא איתך כל רגע, אומרים חזל. מה אתה מתעסק עם עשיו? מה אתה מפחד ממנו? ונבין יותר, זוכים את מרדכי. מרדכי לא יחווה ולא ישתחווה. אומרים לו, תסלח לי. מה אתה עושה? אתה עובר על ציווי המלך. זה יכול לפגוע בכל עם ישראל. ויותר אומרים לו למרדכי, הרי הסבא שלך, הגדול יעקב, השתחווה לסבא שלנו, לעשיו. אז למה אתה לא משתחווה? אומר מרדכי, סליחה, הסבא שלי לא השתחווה. כי הסבא של מרדכי זה בנימין, וכשיעקב חוזר הביתה עם כל המשפחה, בנימין עוד לא נולד. אז הסבא שלי לא השתחווה, ואני לא משתחווה לך. לא מתבלבל. ומה קרה בסוף? בגלל מרדכי, בסופו של דבר, עדו קיבלו בימי אחשוורוש, ונהפוכו, פשוט לא יאומן איזה ניסים קרו. הנה, נראה בחזל בקטע השמיני. מרדכי לא יחווה ולא השתחווה. אמרו לו, הווי יודע שאתה מפילנו בחרב. מה ראית שאתה מבטל ציווי המלך? אמר לו, אני יהודי? אמרו לו, הלא, מצינו שאבותיך השתחוו לאבותינו? שנאמר, והשתחוו ארצה 7 פעמים, והשתחוו ארצה 7 פעמים, אמר לו, בנימין אבי במאי אמו היה, ולא השתחווה. ואני בן בנו, שנאמר איש ימיני, וכשם שלא קרא אבי, כך לא יקרא לך. וכך נאמר, ומרדכי לא יכרה, ולא השתחווה. זאת אומרת, מה שכתוב כאן בדברי חז"ל, בגלל ההשתחוויות, ובגלל האמירה החוזרת, אדוני עשיו, הדגל שמוביל יעקב, אפס זולתו, אפס זולתו של בורא עולם, קצת נפגע. למה? לא יעקב אבינו, חסר לו באמונה, אבל איך שזה נראה, ההתנהגות הזאת היא, כאילו הפחד הזה של יעקב גרם, וחז"ל מלמדים אותנו את זה, שכאילו יש עוד מישהו שצריך לפחד ממנו. הקדוש ברוך הוא הלך איתך, עשה איתך הכל. איך אתה עושה את החשבונות האלה ומפחד מזה? ותראו דבר מאוד 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 מעניין, שחז"ל מלמדים אותנו, או מתבונן טוב, יש פרק בתהילים, פרק י"ג בתהילים. בפרק הזה נאמר כך. נאמר בפרק הזה, הנה לפנינו הפרק, למנצח, מזמור לדוד. עד אנה השם תשכחני נצח. דוד המלך שואל, עד אנה השם תשכחני נצח. עד אנה תסתיר את פניך ממני. עוד שאלה. עוד שאלה שלישית. עד אנה שיט עצות בנפשי, יגון בלבבי יאמר. מה זה עד אנה, עד אנה, עד אנה? דבר נפלא. מלמדים אותנו חז"ל. השאלות הן בפסוקים הראשונים. עד אנה השם תשכחני נצח? עד אנה השם, עד אנה תסתיר את פניך ממני? הן השאלות. מהי התשובה? באנה הבא. מתי לא תסתיר את פניך ממני? מתי לא תשכח אותי? מתי שאני אפסיק להשית עצות בנפשי? יגון מלווי, מתי שאני אפסיק לעשות את כל החשבונות? אני צריך לעשות כך, צריך לעשות כך, צריך לעשות כך. זאת אומרת, אני בעצם תולה את ההצלה או את ההצלחה במי? בעצמי. ברגע שאני מפסיק את זה, עצות בנפשי, אתה הקדוש ברוך הוא, אפס בלתך, אז יש את הברכה הגדולה. אז יש את ההצלחה הגדולה. ויעקב היה לו את זה, ויש לו את זה. אז חזל אומרים, פה הייתה הטעות, בגלל הפחד הזה. ומעניין, שבפרשה שלנו, אנחנו מוצאים עוד אדם חשוב ביותר, שגם הוא מפחד. וזה מי? ראובן. מה קרה? ראובן הוא הבכור. ראובן הוא המלך. הוא הדור הבא. יש אברהם, יצחק, יעקב וראובן. והנה, בחיי כל האימהות, אמיתה של יעקב נמצאת באוהל של רחל. היא עיקרו של בית. למרות שזה היה קשה קצת ללאה, אבל זה מובן. ברגע שמתה רחל, יעקב לוקח את המיטה ומעביר אותה לאוהל של בלהה. אומר ראובן, רגע, רגע. זאת אומרת, זה נראה שיעקב רוצה שמי שיוביל את הבית לדור הבא, יהיה או ילדיה של רחל, או ילדיה של שפחת רחל. אז באיזשהו מקום הוא מפחד שהוא הולך לאבד פה את הבכורה ואת המלכות. אז מה הוא עושה? הוא מעביר את המיטה של יעקב מאוהל בלהה לאוהל לאה. מה זאת אומרת הוא מעביר את המיטה מאוהל בלהה לאוהל לאה? הוא מפחד שהוא הולך לאבד את הכהונה ואת המלכות. דבר נפלא. חז"ל, התורה מלמד אותנו. כשיש מלך בישראל, המלך הבא זה הבן שלו. גם אם הוא ראוי, גם אם הוא לא ראוי. יכול הבן לוותר, אבל הוא יכול להיות המלך הבא. רואים את זה בתנ"ך הרבה פעמים. אבל למה קוראים למלך? יש כמה ילדים. וכל אחד רוצה להיות מלך. יש פה בעיה. הנה, קחו את דוד המלך. אבשלום, אדוניהו, שלמה. אז בא אבשלום, ועסקנו זה פעם בעניין אחר, ורוצה למלוך. הוא מתחיל בחברון, לוקח את אנשים מירושלים, ואז הוא שואל את אחיתופל. לקבל עצה מאחיתופל בימים ההם, זה כמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כך נאמר בפסוק. בקטע עצ'י, לרגע אחד, פסוק אף ג', שתי שורות אחרונות, ועצת אחיתופל, אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוהים, כן, כל עצת אחיתופל, גם לדוד, גם לאבשלום. הצעצה שלו, זה העצה הנכונה. אומר לו, אבשלום, תן לי עצה, איך אני יכול להיות באופן רשמי המלך הבא? מה אומר לו אבשלום בקטע התשיעי? ויאמר אבשלום אל אחיתופל, אבו לכם עצה מה נעשה? ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פלגשי אביך אשר הניח לשמור הבית. תבוא אל פלגשי אביך. כי מה ההגדרה של פילגש בתורה, בחז"ל? מלך עשה הסכם לחיות ביחד עם אישה. אין חופה, אין קידושין, אין כתובה ואין גט. מבחינה הלכתית היא לא אשת איש. אבל ברגע שהמלך מחליט שההסכם הזה נפסק, אותה הפילגש לא יכולה להתחתן עם אף אחד חוץ ממלך. כי אחרי שהייתה עם המלך, זה לא כבוד המלכות שתהיה עם מישהו אחר. רק מלך. אומר אחיתופל לאבשלום, בוא על פילגשי אביך, זה יהיה סטייטמנט, זה יהיה הכרזה שאתה המלך הבא. אותו דבר קורה גם כן עם אדוניהו. אדוניהו בן חגית. גם אחת מנשותיו של דוד, אומר לבת שבע, אמא של שלמה המלך, יש לי בקשה ממך. את מוכנה אולי להגיד לבן שלך, שלמה המלך, שייתן לי את אבישג השונמית. אומרת לו בת שבע, אין בעיה, אני אדבר איתו. תראו מה כתוב בתורה, בנביא, בקטע העשירי. ויאמר, אמרינה לשלמה המלך, כי לא ישיב את פנייך, וייתן לי את אבישג השונמית לאישה. את אומר, בת שבע, טוב, אנוכי אדבר עליך, אל המלך. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה, לדבר לו על אדוניהו, והיה כמה מלך לקראתה, והשתחו לה, וישב על, על כיסו, וישם כיסא להם המלך, ותישב לימינו. ותאמר, שאלה אחת קטנה, אנוכי שואלת מאיתך, אל תשיב את פניי. ויאמר לה המלך, שאלי אמי, כי לא אשיב את פניי. אפילו לא יודע מה השאלה, כבוד האמא, מה שתגידי אני אעשה. ותאמר, יותן את אבישג השונמית, לאדוניהו אחיך לאישה. הוא מבקש את אבישג השונמית. ויען שלמה, המלך שלמה, ויאמר לאמו, אמא, למה את שואלת את אבישג השונמית? לאדוניהו, שאלי לו את המלוכה, כי הרי הוא אחי הגדול, כמובן מאבא ממני, ולא הוא לאביתר הכהן, הוא ליאב בן צרויה. הרי אתן לו, אמא, את הרי באת, באת לאבא, לדוד, והתחלת לדבר איתו שהוא הבטיח לך שאני המלך. באמצע השיחה נכנס מי? נתן הנביא. וגמר, ואבא יצא עם החזה, אני המלך. עכשיו מה את אומרת לי? שאדוניהו רוצה את אבישג השונמית, אבישג מי? את הפילג של דוד. אם הוא מקבל אותה, זאת אומרת, זה בעצם הודעה שהוא המלך. אז הנה לנו, ברגע שאדם מקבל את הפילגשים של המלך הקודם, זה הוראה שהוא בעצם המנהיג הבא. תראו מה כתוב בפסוק, בקטע השלישי. פסוק כ"ב, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו. לא כתוב שפחת אביו, פילגש אביו. זאת אומרת, ראובן מפחד שבעצם מי שיוביל את הבית בדור הבא, זה יהיה או ילדיה של רחל או של בלהה, מהצד הזה. אני הבכור, ומה עם כבודה של אמא? אז הוא מעביר את המיטה של יעקב מאוהל בלהה לאוהל לאה. זאת אומרת, הוא עשה פה פעולה שבעצם הוא מחליט שבעצם להוציא את האוהל, את המיטה של יעקב, מהאוהל של הפילגש, כאילו הוא לוקח על עצמו בעלות על השפחות שנקראות כאן בשמה פילגש. עשה פה מעשה שיעקב עצמו מגדיר אותו פזיזות. מה הפירוש פזיזות? הנה נראה רגע בקטע ה-13. ויקרא יעקב אל בניו ערב מותו, ויאמר עשו ואגדל לכם אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ואז הוא מברך אותם. פסוק ג', ראובן, בכורי אתה, כוחי וראשיתוני, יתר שאת ויתר עז, פחז כמים אל תותר. כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצוי אלה. מה זה פחס כמיים? היית פזיז? באמת ראובן היה ראוי לבכורה ולמלכות. גם למלכות. אבל הוא לקח את זה קודם. שהוא העביר את המיטה מבילה שנקראת כאן איך? פילגש אביב. עשה כאילו מעשה בעלות לפני הזמן. אז מה קרה לו כתוצאה מכך? הוא יבד גם את המלוכה וגם את הבכורה. הבכורה עברה ליוסף, המלוכה עברה למי? ליהודה. וראובן הבין שהוא טעה. וראובן עשה תשובה. ותראו מה קורה. כשיוסף הולך לפגוש את האחים, אבא שולח אותו, היה הרבה מתח בבית, הוא מגיע קרוב אליהם בקטע ה-15, פסוק י"ח, איך נאמר? ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו לעמיתו. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו, ונראה מה יכול למות, נהרוג אותו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש, ויאמר עליהם ראובן אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. והיא כאשר בא יוסף אל אחיו, והפשיטו את יוסף ואת כותנתו, וכל הטפסים אשר עליו, ויקחו וישליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. קיבלו את ההצעה של ראובן, אבל ראובן, בשעה שהוציאו אותו יוסף מהבור, לא היה שם לשמור עליו. למה הוא לא היה שם? כותב רש"י בקטע ה-16, דבר אחר, והיה עסוק היה בסקו ותעניתו, הוא היה בתעניות גדולות על שבלבל יצועי אביו. ואז בחזרה בקטע ה-15, פסוק כפתת, שורה האחרונה, וישב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו, וישב אליך, ויאמר, הילד איננו, ואני אנה אני בא. אומרים חז"ל בקטע ה-17, ואני אנה אני בא, אמר להם, כסבור הייתי, שאמצא תרופה למעשה בילה, ועשה תשובה, ואתה אנה אני בא. לא הצלחתי. אין יוסף. אז הנה, רואים כמה ראובן הבין את הטעות שהוא עשה, והשתדל מאוד לתקן את זה. מאוד. והנה התקלקל הכל באמצע. ולמי זה עובר? הבכורה? ליוסף. למה ליוסף? כי יוסף עומד באותו מצב שעומד ראובן. אבל הוא לא עושה דברים בבזיזות, במהירות. מה קורה עם יוסף? נאמר בקטע ה-18. ויהי אחר הדברים האלה ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, תום השכבה עימי, ואימהן, ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, פוטיפר עשה אותי אחי על כל הבית, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מי הוא מקים אותך באשרת אשתו, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים? איך אני עושה דבר כזה? ותראו מה אומרים חז"ל בקטע ה-19. אמר לה, מתיירא אני מאבי שבארץ כנען. ראובן, אחי, עד ששכב עם בילה ניתנה בחורתו, וניתנה לי, או היה פזיז, אשמע לך, ואדחם מבחורתי. מה אמרה לו אשת פוטיפר ליוסף? אני רואה בהצטגננים, בכוכבים, במזלות, שעתידים לצאת ממך וממני מלכים גדולים. אז אם זה כך, זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות ביחד. אומר לה ראובן, יכול להיות. אני לא יודע. מה את אומרת? אומר לה יוסף, יכול להיות, אני לא יודע. אבל את אשתו של פוטיפר. איך אני יכול? וחטאתי לאלוהים? אין בזיזות. מה באמת היה התשובה? היא צדקה אשת פוטיפר, יצאו מלאכים גדולים, אבל לא ממנה ומי יוסף, אלא מי הבת שלה. מי זאת הבת שלה? אסנת בפוטיפרה, שהתחתנה עם יוסף. אז הנה עומד יוסף באותו מצב, ונבין מה זה וינס ויצא החוצה. אומרים חז"ל, בזכות וינס ויצא החוצה אצל יוסף, הים ראה וינוס. קריאת ים סוף, הקרדיט הזאת היא בגלל מי? בגלל יוסף. אז תראו מה קורה פה. יעקב אבינו, הבכיר שבאבות, וראובן, הבכור שבבנים, בגלל פחד מסוים, אצל יעקב, כמו שחז"ל מתארים, נפגע מעט הדגל הגדול, אפס בלתו, בלתך. יש עוד משהו, יש אלטרנטיבה אחרת, אומרים זרו של עשיו. היה תורה בהר סיני ויש עוד תורה, נקראת ברית חדשה, יש עוד אלטרנטיבה. נפגע קצת האפס בלתך. וראובן, בגלל הפחד, נוצרה בזיזות, איבד את הבכורה, איבד את המלכות. אם כך, עכשיו אפשר להבין את דברי התורה. יעקב אבינו חוזר הביתה, והוא יודע בוודאות, הוא צריך להגיע לשלוש תחנות. תחנה אחת לבית אל, לקיים את הנדר, אדם שנודן נדר בעצרה, אסור לו להפר את הנדר. צריך להגיע לבית אל, האבן הזאת ששמתי מציבה יהיה בית אלוקים. והוא קצת מתמעמע, והקדוש ברוך הוא אומר לו, קום עלי בית אל, תקיים את הנדר. משם התחנה הבאה שלו, להגיע לחברון, לפגוש את המשפחה, את אמא ואת אבא, את כולם. ולראות להם, הנה, ברוך השם, אחרי כל השנים הקשות, איזה משפחה נפלאה. ומשם, להמשיך לתחנה הבאה, לירושלים, לבית המקדש, לגאולה. כי אברהם אבינו בברית בין הבתרים, אומר לו בורא עולם, דור רביעי ישובו הנה. אברהם דור ראשון, יצחק שני, יעקב שלישי, הילדים דור רביעי. חוזרים הביתה לנצח נצחים. נשארים בבית. הרי כשנולד בנימין, בלידה, הבקשה האחרונה של אמא רחל הייתה למיילדת, תגידי לאבא של התינוק, שבברית יקרא לו בן עוני. בן עוני, פירוש הדבר, יהיה ענינות, יהיה עוד גלויות, לא פשוט. לא, לא. יעקב קרא לו בן ימין. ימין השם עושה חיל, ימין השם רומם, אנחנו בארץ לנצח. זה הייתה התוכנית. והתוכנית הזאת נעצרה. איפה היא נעצרה? הלאה ממגדל עדר. למה היא נעצרה? ואיפה היא נעצרה? היא נעצרה בגלל ההשתחוויה. בגלל האדוני אדוני שנאמר לעשיו 8 פעמים. נפגע באפס בלתך. והמלכות עברה מראובן ליהודה. איך אנחנו אומרים? רחם על ציון? מה זה ציון? כי היא בית חיינו. רחם על ירושלים עירך. ועל ציון משכן כבודך. ועל מלכות בית דוד משיחך. ועל הבית הגדול שנקרא שמך עליו. כל זה קורה איפה בירושלים? פלאי פלאים. איפה יעקב אבינו עוצר? אחרי שהוא הגיע לדרך אפרת ההיא בית לחם? הלאה ממגדל עדר. מגדל עדר זה אחד השמות של בית המקדש. הוא התרחק ממגדל עדר. הלאה, התרחק. בגלל הפחד הזה, וגם פיצול, המלוכה עברה למקום אחר. מה יהיה לעתיד לבוא? נאמר בנביא מיכה בקטע 21, והיה באחרית הימים, יהיה הר בית השם נכון בראש הערים, וניסה הוא מגבעות, ונערו עליו עמים, כל העולם יגיע לירושלים לבית המקדש, והלכו גויים רבים ואמרו, מה אמרו? לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב. ומה נעשה שם? ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. ומה אומרים הגויים? הגויים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. יבינו אמת מלכנו שלנו, אפס זולתו. כל החלומות שהיה להם, יש עוד אלוהים, יש עוד משיחים, אפס זולתו. ושפט בין העמים, וישבו השתרת גפנו ותחת תאנתו. כן, כל הגויים ילכו איש בשם אלוהיו, ויבואו לירושלים, ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו לעולם ועד, ושם הם יגידו, אמת מלכנו, אפס זולתו. יכירו וידעו כל ישראל תבל כליחת תיכה כל ברך. איפה? פסוק הבא, ואתה, מגדל עדר. למה בית המקדש נקרא מקל עדר? כל העדרים, כל השבטים התקבצו למגדל הגדול. בית המקדש נקרא מגדל עוז, שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב, איך אומרים בחנוכה, ופרצו חומות מגדלי. מה זה מגדלי? את בית המקדש? אז שם שהגיע יעקב אחרי מיטתה של רחל למגדל עדר, באה התורה ואומרת, הוא יתרחק הלאה ממגדל עדר. הוא יגיע לחברון לאמא ואבא, אבל הוא לא ימשיך למגדל עדר, לבית המקדש. וכמה נפלא, ראיתי בקדמונים שכתוב, איך כתוב שמה, הוא הגיע מהלאה למגדל עדר. איך כותבים את המילה מהלאה? ממי, למד אלפי, מי? מהה? להה. שמה היה הרי שבלבל את יצועי אביו, העביר את המיטה מאוהל בלהה לאוהל להה. שם זה נעצר. שם זה נעצר. באה התורה ואומרת לנו בצורה חריפה על מעשיו של ראובן, כדי ללמד אותנו עד כמה בזיזות, שלא במקום שאדם בפחד והוא פזיז, יכול לאבד את הכל. את המלוכה, את הכהונה, את הבכורה, את הכל הוא יכול לאבד. וללמד אותנו עד כמה אנחנו בני בניו של אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, שהם מלמדים את כל העולם אמת מלכנו אפס זולתו. אין אף אחד אחר. אין מה להיבעל. וכשחיים עם הרגשה כזאת, חיים עם תחושה כזאת, אז באמת זוכים לברכה הגדולה. ניהלה למגדל עדר, זה שאמר הכתוב, הנה בקטע 22, מגדל עדר, אופל בת ציון. בית המקדש נקרא מגדל עדר. יכלנו להגיע לגאולה אז, אבל זה נעצר. שיש את הפחד במקום הלא מתאים, שיש את הבזיזות בצורה הלא נכונה, אז אפשר לאבד. אבל כשיש את הכוח הגדול של יוסף, את האיפוק של ויתאפק יוסף, האיפוק שלו, וינס ויצא החוצה, בזכות זה אנחנו זוכים, למה? להים רעב הינוס. בורולה משנה איתי מחליף את הזמנים עבורנו. ניקח את ההיבטים האלה איתנו, ליום יום שלנו, ונלמד מזה עד כמה יש לנו את הכוחות הגדולים, עד כמה, כמו שאמרנו, עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יאמר, עד כמה נמעיט את העצות, אלא גם נשים בהשם מבטחנו, ולו בקצת יותר ממה שהיינו רגילים, הנזכה באמת, עוד בזו השנה, להגיע באמת לאותו מגדל עדר, נזכה באמת לשמוע את אומות העולם, איך הם אומרים, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, יורנו מדרכיו, נלכה מרחובותיו, ואותה אמירה שאנחנו אומרים תמיד בפתיחת ההיכל, כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים, נוכל לומר על שערי ההיכל הגדול עם כל אומות העולם, ונזכה באמת לברכה, גאולה שלמה, ולקיבוץ נדחי ישראל, בכל מושבותיהם, באמת לתחנה הגדולה שלשם כולנו שואפים להגיע, להר מרום הרים, להר הקודש בירושלים.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל